שלום לכם. יהודי נכנס לרב, בוכה. רבי, אני לא יכול יותר, הבית שלי סיר לחץ, צעקות, צרחות, אשתי עצבנית, אני עצבני, לא יכול להיות שם יותר, לאן אני הולך? אומר לו הרב, תשמע, אתה צריך להירגע קצת, תלך כל יום 3 קילומטר. אחרי חודש הרב מתקשר אליו, שואל מה נשמע. ברוך השם, אני כבר 90 קילומטר מהבית. הקורונה זאת הבעיה הקטנה בימים האלו. יש בעיה יותר גדולה. הזוגיות. החיים בבית שעומדים להתפוצץ עוד רגע. גבר ואישה שנמצאים כל היום בבית לא גדול, תוסיפו על זה 2, 3, 5, 10 ילדים, כולם מתחלקים באותה פיסת קרקע, אין מקום. כולם עצבנים. אנשים רוצים לצאת החוצה, האדם הוא טיפוס שחייב חירות, חייב להסתובב ברחוב, חייב ללכת לעבודה, חייב לראות אנשים. כולם סגורים, כלואים, לא עושים את מה שהם רגילים, עושים דברים אחרים. מזג האוויר בבית עומד להתפוצץ. והשאלה הכי דחופה היא, איך שורדים את התקופה הזאת בלי ליצור נזקים לעתיד? הקורונה תחלוף, אבל המילים שיאמרו לא ילכו לשום מקום. הנזקים שאנחנו עושים השבוע לנו, לעצמנו, לילדים שלנו, שמתבוננים בנו ורואים איך לא מתמודדים עם מצבי לחץ, זאת אולי הבעיה יותר גדולה ויותר מיידית מהווירוס המטורף הזה שנחת עלינו. אז רבותיי, היום שיעור קצת שונה שלא מן המניין. מחר בלילה כרגיל השיעור בפרשת השבוע, אבל גם השיעור הזה הוא לפרשת השבוע, כי גם אותו נבסס על מרכז ספר ויקרא ומרכז פרשת השבוע, החומש החדש שאותו אנחנו מתחילים. איך שורדים את החיים בסיר הלחץ הזוגי? איך מצליחים, אולי אפילו בתקופה הזאת, להכניס נעימות וחיים טובים לתוך החיים המשותפים בבית? ספר ויקרא שאנחנו מתחילים השבוע ביום ראשון, עוסק בעיקרו בדיני הקורבנות, עד כדי כך שהספר נקרא בשם תורת כהנים. הספר שהוא דיני והלכות הכהונה בבית המקדש, עיקרו והתחלתו בדיני הקורבנות. מקובל, כך אומר המדרש, כך לפחות היה מקובל בעבר, היום זה כבר לא כל כך מקובל, מכל מיני סיבות. בעבר היה מקובל להתחיל ללמוד עם הילדים בספר ויקרא, בדיני הקורבנות. כשמכניסים ילד לתלמוד תורה, מתחילים ללמד אותו א' ב', אחר כך תורה שבעל פה, תורה שבכתב, חומש. כשמתחילים עם החומש, עם התורה שבכתב, בעבר היו מתחילים ללמוד את פרשת ויקרא, דיני הקורבנות. למה? יבואו תהורים ויתעסקו בתהורים. יבואו הילדים הקטנים, התהורים, תינוקות של בית רבן, וילמדו את דיני הקורבנות שמתארים את הנפש. אגב, גם המשך הספר מדבר הרבה, פרשת שמיני, פרשיות עזרי המצורה, מדבר הרבה על דיני התארה, על עניינים כאלו שקשורים באמת בהתנקות, בהתעלות, מתאים מאוד לילדים שהם תהורים בעצמם. וכאן יש שאלה מדהימה, שאלה מפורסמת. אני כל כך שמח על ההזדמנות שהקורונה מאפשרת לנו כדי להעלות את הנושא הזה, את המשפט הזה, להביא תובנה מדהימה של חז"ל. אין תובנה חשובה ויפה כמותה שמאירה את הדרך. לפעמים ההבדל בין חיים מאושרים לחיים שאינם כאלו זה משפט אחד. זה תובנה אחת ששמעת בזמן, והנה המשפט המדהים הזה שאומרים לנו חז"ל. בסוף מסכת גיטין. מסכת גיטין, 90 דף שעוסקים כולם בדיני הגירושין, לא כולם, רובם ככולם, בדיני הגירושין, בהסדרי הפרידה, לצערנו, בין איש לאשתו שהחליטו לפרק את הקשר. והשורות האחרונות במסכת גיטין, בדף צדיק עמוד ב', הופכים את הקערה על פיה. חז"ל מסיימים במשפט מופלא, משפט שדרשנים אוהבים לחזור אותו, שכולנו מכירים אותו כקלאסיקה. חז"ל מסיימים במשפט שהופך את המסכת הזו כולה. גיטין צדיק ב', כל המגרש אשתו ראשונה, כל הנפרד, כל המגרש, כל השובר את הבית, ובעצם עוזב את אשתו הראשונה, אשת נעוריו, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. אפילו המזבח בבית המקדש, אותו כלי קודש שהיו מקריבים עליו את הקורבנות, מוריד עליו דמעות, בוכה עליו, שנאמר במלאכי, כסות דמעה את מזבח השם בכי והנקה. מזבח השם מתכסה בדמעה ובבכי וצער, ואמרתם על מה? על כי העיד השם, על כי השם העיד בינך ובין אשת נעוריך, אשר אתה בגדת בה, והיא חברתך ואשת בריתך. העובדה שאדם מחליט לעזוב את חברתו, את אשת בריתו, את האישה שהוא ענד לטבעת על האצבע והתחייב, הרי את מקודשת לי בטבעת זו, המזבח בוחל. כך מסיימת הגמרא. זאת אומרת, שאף שבהלכה אפשר להיפרד, אנחנו לא כמו האחרים, כמו הקתולים, שאי אפשר להיפרד, שחתונה לכל החיים, שחתונה זה כמו ילד, שאי אפשר לעזוב אותו. לא. התורה הכירה בכך שלפעמים זה לא מתאים. לפעמים בני זוג מתקשים להיחסות על הפערים ביניהם. התורה התירה להיפרד, ועדיין אומרת התורה, דע לך, אומרים חז"ל, דע לך שהמזבח בוכה, המזבח מצטער, המזבח אינו שמח במצב החדש הזה שקרה. וכאן כל אחד שקורא את זה, מה שואל את עצמו? את השאלה הפשוטה. למה המזבח? מה אכפת לו? אין למזבח מספיק שערות בעולם חוץ מלפקוט על שני בני זוג שנפרדו. את כל הבעיות האחרות הוא כבר פתר. את החטאים, את האבונות, את הטעויות, את הרמאויות, את השחיתויות. כל הבעיות האחרות הוא פתר. אבל שבני זוג נפרדים, המזבח בוכה. מה יש לו לפקוט? ובעיקר, למה דווקא המזבח? הכלי הכי פחות רומנטי בבית המקדש זה המזבח. הכלי שהכי פחות בוכה. הכלי שהכי פחות רגיש. הכלי שהכי פחות קשוב לכאורה. זה המזבח. מה לא ראה המזבח בחיים? מביאים עליו קורבנות של אנשים שחטאו. בשוגג, גם במזיד, קורבנות אשם וכו'. חטאות של אנשים פרטיים, של אנשים כלליים. של הכהן, של בדין, של סנדרין. המזבח מכיר את כל העוולות, את כל השחיתויות. מה עושים בו עצמו? המזבח הוא מוקד של אש, בוערת עליו אש רותחת מהבוקר עד הערב, שמזים עליו דם, שורפים עליו בשר, חלקי איברים, אימורים. המזבח מכיר את כל החלק הלא יפה שבחיים. אז הוא מתרגש בשני אנשים שנפרדו? מה אכפת למזבח? זה משפט חסר משמעות, חסר הבנה. מזבח מוריד עליו דמעות. המזבח לא בוכה אף פעם. המזבח זה מקום של אש רותחת, של אבא בוערת. מה פתאום הוא בוכה על שני בני זוג שנפרדו? מילא אם היית אומר שהקרובים בוכים. פני איש ואישה, פני זכר ונקבה, שמביטים זה על זה, שמאורים זה בזה. כשבני ישראל עושים רצונו של מקום, הקרובים מאורים זה בזה, מחובקים זה בזה. אני מבין. מילא אם היית אומר שהמנורה בוכה. אור מנורת הזהב, אור הוא סמל של שלום, הוא סמל של אהבה, הוא סמל של קשר. בערב שבת מדליקים נרות כדי להוסיף שלום בבית. זה אני מבין. אבל מכל כלי המקדש, מה שבוכה על בני זוג זה מזבח? המזבח אף פעם לא בוכה, באמת. מה התכוונו חז"ל כשאמרו, דע לך שמזבח בוכה על שני בני זוג שנפרדו? איזו עצה יש כאן? איזו תובנה יש כאן? איזה לימוד יש כאן? אגב, מספרים על שני בני זוג שבאו לבית הדין להיפרד. הדיינים מנהלים ביניהם את הדיון, ואז הם מנסים לעשות שלום בית, כדרכו של רב בישראל. אומר הדיין לאישה, אולי תשקלו את זה שוב, אולי תנסו קצת לעבוד על המידות, אולי תנסו להתקרב קצת. תראי, המזבח בוכה, את מבינה מה קורה עכשיו? אם אתם תכתבו גט, המזבח בוכה. אומרת האישה הרבה, אני בוכה 30 שנה, עכשיו שהמזבח יבכה. מה הולך כאן? ממתי מזבח בוכה? מה זה הסמל הזה? מה רוצים ללמד אותנו חז"ל דרך התובנה הזאת? באמת, רבים המפרשים אומרים, אדוני, לא קראת מה כתוב, לא קראת מה כתוב בגמרא? אתה מעוות את דברי חז"ל. אם נקרא שוב מה קראנו, כל המגרש אשתו ראשונה, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. לא כתוב שרק המזבח בוכה. כל הבית בוכה. אפילו המזבח שאף פעם לא בוכה, גם הוא מצטרף למקהלה הזאת של הנאי והכאב על זוג שנפרד. הקרובים בוודאי בוכים. המנורה בוודאי בוכה. שולחן לחם הפנים שמסמל את הבית, בוודאי בוכה. הכהנים בוודאי בוכים. אפילו מזבח גם הוא בוכה. כך אפשר לתרץ. לא הכוונה שרק המזבח בוכה, אלא אפילו המזבח בוכה. אגב, בעניין הזה יש לי סיפור אישי מאוד מאוד מרגש. לא הכרתי אותו, רק לא מזמן סיפר לי אותו חבר. היה לי סבא רבא. אוי, עכשיו, אני עכשיו חושב שזה לא יפה לספר דבר כזה עכשיו. היה לי סבא רבא שהיה הרב של שנחאי בסין. הם עכשיו בראש הכותרות, לא בהקשר הטוב. אבל הוא היה לפני המלחמה, הוא בזמן המלחמה, הוא היה הרב של שנחאי בסין. קראו לו הרב מאיר אשכנזי, סבי זקני, אבא של סבי. אלה היו שנים קשות, שנים של רעב, השנים שהפליטים, ישיבת חב"ד, ישיבת מיר, 300 תלמידים, הישיבה של רב חיים שמואלביץ, ברחו מרוסיה, עברו דרך סין ונשארו שם בשנות הזעם והמלחמה. שנים של רעב נורא. במסירות נפש ממש, הוא היה מקבץ פרוטות, מקבל כסף מאמריקה, כדי להחזיק את התלמידים איכשהו בחיים. יש סיפורי גבורה על האומץ שלו, על המסירות נפש שלו, לדאוג לקהילה, לדאוג לבחורים, לדאוג לפליטים, עד סוף המלחמה. בסוף המלחמה, יפן השלימה את הכיבוש של סין, המדינה הפכה להיות קומוניסטית, יהודים כבר לא יכלו לחיות שם, אז רוב היהודים המקומיים וגם הפליטים עזבו את סין והלכו למקומות אחרים. הוא נשאר כמעט ללא קהילה. אז הוא עזב את סין והיגר לארצות הברית. הוא לא הספיק לחיות הרבה שנים בארצות הברית, הוא חלה ואדם די צעיר הוא נפטר. באחת השנים שהוא גר שם בארצות הברית, הרבי מלובביץ' קרא לו, ואמר לו, תראה, יש כאן בני זוג ששוקלים להיפרד, ואני מאוד מבקש ממך שאתה כרב בישראל עם כל כך הרבה ניסיון, תיגש אליהם, תאמר להם משהו. הוא ישב, נפגש איתם והצליח. נודע לרבי שהזוג הזה שוקל שוב את ההחלטה שלו. הרבי קרא לו בזמן ההתוועדות לעיני קהל מישראל, ושאל אותו, מה אמרת להם? כל כך הרבה ניסו, כל כך הרבה התערבו, שום דבר לא ריפה ביניהם את הפצעים, דווקא אתה הצלחת, מה אמרת להם? אז הוא אמר, אמרתי את דרשת חז"ל הזו, אפילו מזבח מוריד עליו דמעות. אמרתי להם, תבינו, המזבח לא מתרגש מכלום. המזבח זה להבדיל כמו איש זקה שמפנה מתים. זה אדם שכבר ראה הכל בחיים, ששום דבר לא מזעזע אותו. המזבח בוערת עליו אש, עולים עליו בשר ודם נשפחים עליו, אבונות נאמרים עליו, הוא לא מתרגש משום דבר. ובכל זאת, יש דבר אחד שמזעזע אותו. כשהורים נפרדים, כשהורים ישאירו את הילדים לבד, והילדים יצטרכו לגדול בשתי משפחות, זה גם את המזבח מעורר. אמרתי להם וזה עורר אותם, והרבי נהנה מהדברים שלו. אז זה ההסבר הפשוט. מה אתה ממציא דרשות? לא כתוב שהמזבח בוכה. כתוב שגם המזבח בוכה, שאפילו המזבח בוכה. מה הבעיה? שזאת לא הגרסה המוסכמת. רבינו חננאל, ונדמה לי, שכך גם הגרסה השגורה בפי עם ישראל, כשדרשנים חוזרים את דרשת חז"ל הזו, אומרים כמו שאמרתי בתחילה. לא אפילו מזבח, אלא מזבח מוריד עליו דמעות. אתה יודע מי הכלי שהכי כואב לו? אתה יודע מי הכלי שהכי רגיש למשבר בזוגיות? המזבח. הנה בשו"ת ציץ אליעזר, היה פה בדור הקודם בירושלים, הרב אליעזר ולדנברג, מחשובי הפוסקים, מומחה לאתיקה, מומחה להלכה, מומחה לנושאים משפטיים שמעורבים בהלכה, פוסק חשוב מאוד, הנה הוא כותב כך, רבינו חננאל, בשו"ת ציץ אליעזר, חלק י"ד, סימן צדיק ח', רבינו חננאל לא גרס תיבת אפילו, אלא רק מזבח מוריד עליו דמעות, ויש להבין מדוע המזבח הוא זה שמוריד דמעות. רבותיי וגבירותיי, רעיון נפלא. אינני יודע מה המקור הראשון שלו, זה בכלל לא חשוב. רעיון עצום. הלוואי שאני, בימים האלה, וכל אחד מאיתנו, ייקח לעצמו את המסר הזה. אין מסרים יותר חשובים בחיים במערכות יחסים בכלל. זאת השיטה הכי טובה, השיטה הראשונה. אנחנו נדבר היום על שלושה כלים. על שתיקה, על זולתנות, על מסוגלות זוגית, על היכולת להפתיע את הזולת, ועל אמונה שגם זה יעבור. אבל בואו נתחיל עם החלק הכי קשה והכי חשוב בחיים. שתיקה. לסגור את הפה. לא סתם בימים האלה לובשים מסכה על הפנים. זה לא רק טוב בשביל הקורונה, זה גם טוב בשביל כל מה שמסביב לקורונה. בימים האלה צריכים לסגור את הפה. להיות מהנעלבים ואינם עולבים. אשתך יורדת עליך, צועקת עליך, לא עוול בכפך. אתה יורד עליה כי אתה עצבני, יושב מובטל בעבודה, רואה אותה מוציאה כסף. אין דבר שיותר מוציא אותך בעצבים אשר אישה שמוציאה כסף, ואתה כבר רואה את הסריטים שחורים שכל המשפחה הולכת להבטלה. בואו נסגור את הפה. נשים השיחה על הפה, ניתן לימים האלה לעבור. הנה הביאור הנפלא על השאלה, למה המזבח מוריד דמעות. כי המזבח מכיר את הפתרון לרוב המשברים הזוגיים. המזבח יודע היטב שיש תחבושת אחת, יש פלסטר אחד, יש אנטיביוטיקה אחת לרוב הבעיות בין אנשים, לרוב השברים במערכות יחסים. הקרבה. המזבח יודע שבני זוג שנפרדים, שותפים שמסתכסכים, הורים וילדים שלא מסתדרים ביניהם, זה בדרך כלל בגלל סיבה אחת. כי אף אחד לא מוכן לוותר. אף אחד לא מוכן לזוז ממה שהוא התרגל. אומרים לך חז"ל, דע לך שכשבני זוג נפרדים אתה יודע מי בוכה. המזבח. כי הוא יודע מה אפשר להרוויח מהקרבה. הוא יודע שכל אדם שחטא, קשה לו להעלות קורבן. קשה לו להודות שהוא טעה. קשה לו לבקש סליחה. קשה לו לשנות הרגלים. קשה לו להתנהג אחרת ממה שהוא התרגל אתמול. אבל אומר המזבח, תראה. אם הוא רק עושה את המסלול, אם הוא רק מבקש סליחה, אם הוא רק מתגבר על האופי, אם הוא רק מוכן לא להיות תמיד צודק, אלא להיות חכם, תראה איזה מהפך הוא עובר. אתמול הוא היה רשע, היום הוא הופך להיות צדיק. איך אומר הרמב״ם? בהלכות תשובה. אל ידמה בעיניך שמי שחטא הוא תמיד חטא. אלא אתמול היה מרוחק מפני המקום, תפילתה אינו נשמעת. היום הופך להיות אהוב, רצוי, חביב ויקר לפני המקום. כאילו לא חטא מעולם. ואדרבה, אומר הרמב״ם, במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים אינם יכולים לעמוד. אומר לך המזבח, כשאני שומע על שניים שנפרדים אני יודע מה הסיבה. כי לא היה אחד שהיה מוכן להוריד את הראש. לא היה אחד שמוכן לשתוק, שמוכן לוותר על ההרגלים שלו. והיום, בימים האלה, רבותיי וגבירותיי, האתגר הוא לשים מסכה על הפה. חטפת, כולם בבית קטן, אין מקום, היא מוציאה כסף, אתה מוציא כסף, אף אחד לא חושב על מחר. אנשים רוצים קצת להתפנק, רוצים קצת לפנק את עצמם, לעשות דברים בלתי רגילים. אין לאף אחד כוח, רוצים כבר לעבור את התקופה הזו, פוחדים מה יהיה מחר. בתקופה הזו העבודה היא עבודת השתיקה. בתשרי עבודת התשובה. באדר עבודת השמחה. אנחנו בסוף אדר, בימי קורונה, ערב פסח, פסח, כמו שאומרים המפרשים. עבודת הפה, העבודה לעבוד על הפה, על הפה הסך, הפה המדבר. עכשיו זאת עבודת השתיקה. להיות מהנעלבים ואינם עולבים. החטיפו לך, צעקו עליך. שתוק, לא קרה שום דבר. אז תלך לישון, אז הילדים יחשבו שאתה לא יודע לענות. מחר הם ידעו שהם קיבלו מאבא את המתנה הכי גדולה. אבא שיודע להתעלות על מידותיו. שיודע שמותר לשני להתפרץ, זה חלק מהחוזה בינינו, לא קרה שום דבר. שותקים, מחייכים, ממשיכים הלאה, מחר יהיה יום חדש. בואו נספר סיפור. אילו הייתה כל הקורונה רק בשביל הסיפור הזה, אולי זה כדאי. סיפור שסיפרתי פה בעבר, אינני זוכר מתי בפעם האחרונה, אבל אני אחזור עליו שוב, אין סיפורים כאלה. שמעתי אותו מקרוב משפחה ראשון, מבן דוד של בעל המעשה. פעם, לפעמים בבוקר, כשמצב רוחי טוב עליי, לא בימים האלה, אני הולך ברגל לעבודה, אני גר בראשון, עובד בכפר חבד, אני הולך 40-50 דקות, כל היום אני יושב ליד המחשב, אז אני הולך ברגל לעבודה. פעם הלכתי בבוקר ברגל, בצהריים ובערב לא היה לי כוח לחזור ברגל, אז עצרתי טרמפ. עצר לי טרמפ יהודי מראשון, אינני מכיר אותו, דלקה איזושהי קלטת, איזה דיסק, איזה רדיו, אני לא יודע מה, והיה איזשהו מגיד ירושלמי שסיפר סיפור נפלא על בן דוד ראשון שלו. זאת אומרת שהסיפור הזה הוא ממוסמך. הוא סיפר כך. בני זוג בירושלים לא זכו לילדים. מה הם לא עשו? הם לא היו עשירים, אבל מה שהיה להם, הכל הם הקדישו למשימה הזאת, בשביל מי הם השאירו את הכסף. היו אצל רופאים, נסו לחוץ לארץ, טיפולים, אישה שעברה מסירות נפש ממש, שום דבר לא זז. 15 שנה, הרופאים אמרו, תעזבו את עצמכם, תניחו לעצמכם, די. ערב אחד, חודש אלול, ערב ראש השנה, הבעל מגיע הביתה ואומר לאישה, תשמעי רבת, סגולה חדשה. ניסינו כבר הכל, סגולה אחת לא ניסינו. הרב דיבר היום בבית הכנסת שיש סגולה נפלאה לזכות לילדים. לקנות, לקרוא, ואיפה שמוכרים את זה, אז לקנות את קריאת מפטיר חנה בבוקר הראשון של ראש השנה. המפטיר הראשון של השנה. השנה היהודית החדשה מתחילה עם הנס של חנה. חנה שנשואה לאלקנה 19 שנים ולא זוכה לילדים. אלקנה מביא אישה שנייה צרה, וכמו שאצל חנה זה לא מצליח, כך אצל פנינה זה מצליח למעלה מדרך הטבע. 9 שנים היא הולדת 10 ילדים. הלא אנוכי טוב לך מ10 בנים. למה? כי ב9 שנים היא ילדה 10 ילדים, כל שנה ילד. והבית מתמלא בצהלות, בשמחה של הילדים האלה, וחנה מתפלצת. חנה לא יכולה לראות את זה יותר. אחרי 19 שנים, כשהיא מבינה שבעלה התייאש, בעלה אומר לה, למה תבכי הלא אנוכי טוב לך מ10 בנים? תתנחמי באהבה שלי. חנה מבינה שבעלה התייאש. היא אומרת, אם לא אני, אף אחד לא יעשה את זה. יפה תפילת החולה. חנה עולה לבית המקדש, עולה למשכן שילה, מתפללת ותפילתה נענית. אז לקנות את קריאת מפטיר חנה בבוקר הראשון של ראש השנה, לקרוא או לקנות אם יש על זה התמחרות כי רבים מבקשים, זה סגולה. בבוקר הראשון של ראש השנה הוא מתיישב בפינה, אף פעם לא הרים את הכל, היה איש שקט, אבל הפעם הוא מרים את הכל. יש את הקונים הקבועים, 6,000 שקל, 7,000 שקל, 8,000 שקל. הגבאי בא כבר להכריז, לדפוק על הבמה בפעם השנייה והשלישית, לומר זכה לו, והוא קם, וצועק 10,000 שקל. אנשים מתווכחים, בחור חדש בעל השכונה, מי אתה? יש את החזקות, יש את הקבועים. מתווכחים. ב-20 או ב-22,000 שקל, אינני זוכר, נפל למישהו האסימון. הבינו שהוא לא מחפש כבוד. הוא לא מחפש להשמיע את הכל בראש השנה. הוא מחפש סגולה אחרונה, תקווה אחרונה. לבית אומלל. סימנו אחד השני, השתתקו, והגבאי אמר זכה לו 22,500 שקל. ראשון, שני, הוא מרים את העיניים לעזרת נשים. העיניים שלו ושלה דומעות. הם מרגישים שהם פתחו את הצינור, שהשנה יקרה הנס. ואז בחמישי זה קורה. כשעוצרים לעלייה החמישית, ניגש אליו אדם. לא חכם גדול ולא טיפש קטן. ואומר לו, תשמע, יש לנו בעיה. לי ולאחי יש היום יורצייט. יום זיכרון לאבא. מנהג ישראל שאם ביום הזיכרון יש קריאת התורה, מוטב לעלות לתורה לזכרו של אבא. לא היינו מתואמים, אני קניתי את העלייה השישית, אחי קנה את העלייה השישית, אני קניתי את העלייה השביעית. לא היינו מתואמים, קנינו עליות רצופות, אבל איננו יכולים לעלות אחד אחרי השני משום מה אין הרע. אני מבקש ממך טובה, תעשה לי טובה, תפריד אתה בינינו, תעלה אתה לשביעי, אני אחליף איתך ויעלה במקומך לקריאת מפטיר חנה, וככה תיפטר הבעיה. היהודי הזה הרגיש שהוא צונח. הוא הרגיש שזאת מכה אחת יותר מדי. ריבונו של עולם, כמה ניסיונות, כמה רכבות הרים, כמה אכזבות יכולים זוג אחד לעבור. אבל כל זה נמשך שנייה אחת או חצי שנייה. הוא מרים את העיניים בחיוך ואומר לאותו אדם, בסדר גמור, גש לגבאי, תגיד שהחלפנו. הגבאי זה ראש השנה, בדרך כלל הוא אמור להיות רגיש לדברים כאלה. אבל זה ראש השנה, וזה התקיעות, וזה המפטיר, וזה לחץ. והקהל גדול. הוא לא חושב. הוא מעלה את הקונה של המפטיר לשבי, את החכם ההוא מעלה למפטיר, והכל מתחלף. בית הכנסת על הרגליים. הקהילה כולה רוגשת. איזה אטום לב. איזה טיפש, איזה אדיוט. אתה לא חושב מה אתה עושה. אתה לא מבין מה לקחת לו. הוא יורד מהמפטיר, כל הנשמות הטובות מתעלקות עליו. והוא נהיה חיוור, ראש השנה. איזה קפדה לגרום עוול כזה לאישה אומללה, לגבר אומלל. ניגש אליו, קורא לפניו ברך, מתחנן, תרחם עליי, זה ראש השנה, אל תקפיד עליי. הוא מחייך, אומר, אין לי גרם של קפדה, ויתרתי לך בלב שלם. איך ויתרת? אתה מלאך. לקחתי לך את התקווה האחרונה. הוא אומר לו, תשמע, אשתי ואני ניסינו את כל הסגולות. היינו בעמוקה, היינו ברשבי, היינו בקבר רחל, היינו במערת המכפלה. לאשתי יש סרטים בכל צבעי, חוטים בכל צבעי הקשת על הידיים. אין מקובל שלא היינו אצלו. גור נישט, שום דבר לא עזר. סגולה אחת לא ניסינו. לוותר. אולי זה יעזור. חלפה שנה. אותו אדם שנלקח ממנו המפטיר עולה לבית הכנסת. ההוא שלקח ממנו את המפטיר עומד בכניסה. הוא עולה. ההוא שלקח את המפטיר פונה אליו ואומר לו, אתה לא מבין איזה שנה הייתה לנו. אשתי ואני התהפכנו שנה שלמה במיטה, על הגזל שגזלנו ממכם לעיני עם ועולם. והיום אנחנו הולכים לתקן את העוול, והשיב את הגזלה אשר גזל. דיברתי עם הגבאי, אתה מקבל היום את המפטיר, אני משלם, יעלה כמה שיעלה, תשובת המשקל, אחזיר לך את מה שלקחתי לך. מחייך היהודי ואומר, אין צורך, תנוח דעתך. לפני חודש נולדו לנו תאומים. רבותיי, ויתור, שתיקה, זאת עבודת הימים האלה. ככה נזכה שהנגע הזה, הצרה הזאת אסור מעלינו. איך אני יודע? קודם כל ככה, רבי נחוניה בן הקנה. רבי נחוניה בן הקנה היה תנא האלוקי מהראשונים שעסקו בתורת הקבלה, ובעיקר שחיברו חיבור בתורת הקבלה עוד לפני הזוהר, עוד לפני רבי שמעון בר יוחאי. רבי נחוניה בן הקנה כתב לפי המסורת את ספר הבהיר, כך כותב הרמב"ן, שהוא כתב את ספר הבהיר, ספר קצר, עם משפטים, עם רעיונות עמוקים בענייני הקבלה, בחוכמת הקבלה. אומר רבי נחוניה בן הקנה וורט עצום. למה נקרא שמו קורבן? במובן מספר 2, למה נקרא קורבן? על שם שמקרב. הקורבן נתפס כמו אומללות. איזה מילה יש יותר קשה היום מלהיות קורבן? מלהיות אומלל, מלהיות אוסקופה נדרסת, שכל אחד יכול לדרוך עליו ולהשפיל אותו. אדם ללא כבוד. אומר לך רבי נחוניה, איזה שטות. הקורבן הוא זה שמקרב. כל קרבה מתחילה בהקרבה. כל הקרבה מובילה בסוף לקרבה. אתה לא מבין שאנחנו קוראים לקורבן קורבן ולא אומלל? כי קורבן זה גם משחק מילים של מתקרב, של המתקרבן. הוא גם מתקרבן דווקא לא, אבל המקריב, המקריב בשמחה, לא בצורה של התקרבנות, בצורה של הבנה מה הוא עושה. מישהו אמר פעם שסבלנות זה סבל עם משמעות. אז אדם שמקריב בלי התקרבנות, מקריב בשמחה, עם משמעות, עם הבנה של מה שהוא עושה, הוא מתקרב. ורבי נחוניה בן הקנה לא דיבר מילים. זה מה שאומרים לך על, סליחה, אני חוזר, זה מה שאומרים לך על המזבח. המזבח בוכה על זוג שנפרד, כי הוא יודע שמי שנפרד בדרך כלל לא היה מוכן להתגמש, לא היה מוכן לשתוק, לא היה מוכן להעביר על מידותיו. המזבח בוכה כי הוא אומר, בואו נבין, לוותר זה לא חולשה. איזהו גיבור הכובש את יצרו, לוותר זאת הגבורה הגדולה ביותר. רק גיבורים מסוגלים לוותר. גיבורים לא מתים. גיבורים זה אנשים שחיים באושר, כי הם יודעים שלשתוק היום זה חיים מאושרים מחר. אז הקורבן הזה, ההקרבה הזו שנתפסת כאומללות, אומר לך רבי נחוניה בן הקנה, דע לך שהיא גורמת לקרבה בין האדם לקדוש ברוך הוא, ובין איש לאשתו, ובין אבא לילד, ובין הורים לילדיהם. והדבר היפה הוא, חשבתי שרבי נחוניה בן הקנה לא דיבר סתם. אומרת הגמרא במגילה כ"ח במקום אחר, שרבי נחוניה בן הקנה האריך ימים. שאלו אותו, למה הארכת ימים? שאלו תלמידיו את רבי נחוניה בן הקנה, במה הארכת ימים? איך זכית? אלא לפני 2,000 שנה תוחלת החיים לא הייתה גדולה, הרפואה לא הייתה מתקדמת, לא היו מכונות הנשמה, לא ידעו לבודד כמו שאנחנו מנסים להתמודד כל כך טוב עם הקורונה. ואיך בכל זאת ארחת ימים בתקופה של מגפות, של מלחמה, של דבר, של חורבן, של רעב ויגון? אמר להם, מימיי לא נתכבדתי בקלון חבריי. לא שמחתי בכישלון של חבר, לא שמחתי לעידו. לא עלתה על מיטתי כללת חבריי. לא הלכתי אף פעם לישון כועס. ואם תשאלו איך, איך אפשר לא לישון כועס? וותרן בממוני הייתי. ותרתי. העדפתי להפסיד דולר כדי להרוויח 100 דולר. זה הרעיון, כי רבי נחוניה בן הקנה אמר בספר הבאיר שלהקריב זה מה שלקרב. להקריב זה ליצור משהו אחד שהוא יותר גדול משנינו. משהו שלם שהוא יותר גדול מכל אחד מאיתנו. וכך מספרת הגמרא בתענית כ"ה, סיפור כל כך יפה, שפעם ביקשו גשמים. הייתה צורה נוראה. הצרה הכי קרובה למה שאנחנו עוברים זאת בצורת. כשאין מה לאכול. ואלו ימים שאין תעשייה. כשאין גשם, אין חיטה ואין שעורה, כולם ימותו. אין מה לאכול, אין תחליפים. אין סויה ואין כימיקלים. אין משהו אחר. העלו את רבי אליעזר להתפלל לפני התיבה, קרא תפילה של 24 ברכות שהיו קוראים במיוחד ביום התענית על הגשמים, ותפילתו לא נהנתה. העלו את רבי עקיבא לפני התיבה, רק התחיל ואמר, אבינו מלכנו, אבינו אתה, אבינו מלכנו למענך רחם עלינו, ומיד התחילו עננים לעלות בשמיים, השמיים כוסו בשחור והגשם הגיע. התחילו לרנן, שרבי עקיבא גדול יותר מרבי אליעזר בן אורקנוס גדול ישראל. יצא בת קול ואמרה, רבי עקיבא לא גדול יותר, הוא לא תלמיד חכם גדול יותר, הוא לא גאון יותר, או לפחות לא זאת ההוכחה. זה קרה מסיבה אחרת לגמרי. כי רבי עקיבא ותרן במידותיו היה, מעביר על מידותיו. יכלו לומר לו, יכלו לרדת עליו, יכלו ללוג לו, הוא אף פעם לא הגיב, אף פעם לא שחרר איזה כתב פלסטר, איזה מייל חזרה, איזה וואטסאפ נפגע. אמרו, אז אמרו. כשעולה אדם שמעביר על מידותיו, גם הקדוש ברוך הוא מעביר על מידותיו. גם הוא מוותר על הכעס, גם הוא מוותר על הקפדה, הוא פותח שערי שמיים לרחמים. אז זה הכלי הראשון. אם אנחנו שואלים מה נדרש מאיתנו לעשות כדי לשרוד את הימים האלה, לשרוד את המשבר, הדבר הראשון זה פשוט לשתוק. זה בסור מרע. אמרו לך, אל תגיב, לא קרה שום דבר. אבל מכאן אני רוצה לעלות באמת לנקודה הרבה יותר יפה. אגב, אני עכשיו חושב בסוגריים, אני אומר את זה בקצרה, האמת היא שבימים האלה לענות זה לא רק לא נכון, זה לא רק לא יביא שום תועלת, אלא זה גם לא חכם. כשכולנו כועסים, לענות, לענות חזרה בזעם, זה פשוט לא חכם, זה פשוט תהיה טעות. למה? כי כשאדם כועס, חוכמתו מסתלקת. כשאדם, בימים האלה שאנחנו כולנו כועסים, אנחנו לא רואים את התמונה המלאה. אנחנו פועלים בחוסר שפיות. כולנו לא לגמרי שפויים בתקופה הזאת, אז כשאנחנו כועסים, אנחנו צריכים להבין. אנחנו אומרים מילים שנתחרט עליהם מחר, כי אנחנו לא רואים את התמונה המלאה. מאיפה אני יודע את זה? אני אומר בקצרה, רעיון עצום ונפלא שראוי לשיעור שלם בפני עצמו. על חטא אחד, הקדוש ברוך הוא לא מחל. פלא פלאות. כל אחד מאיתנו שהגיע לפרשת חוקת, וגם אנחנו כבר הזכרנו את זה כמה וכמה פעמים, תמע. על השאלה שאין מפרש מכובד במהלך ההיסטוריה שלא תמע עליה, מה עשה משה רבנו? למה הקדוש ברוך הוא מסרב למחולו? איפה הערך הפיים ורב חסד ומרבה להטיב? איפה החנון המרבה לסלוח? איך ייתכן שדווקא מול משה רבינו נגמרים הרחמים האלוקיים והקדוש ברוך הוא לא מוכן למחולו? משה מכה בסלע. נו, אז מה אם הוא מכה בסלע? להקות בסלע זה לא נס? מישהו פעם עיקה בסלע והוציא ממנו מים? על הסלע... על הסלע אך ויצאו מים זה לא נס. אז הוא לא דיבר, הוא עיקה. מה קרה? יש את הלשון המפורסמת של העקדת יצחק, שרבי יצחק קרא מה שאומר, אין דרך להבין את הסיפור הזה. הרי שולחן, והרי בשר, והרי סכין לפנינו, ואין לנו פה לאכול. כי מצוות השם למשה כתובה בפנינו, והמעשה אשר עשה לא נעלה מנגד עינינו, ומחרון אף השם השתומם ליבנו. ואין איתנו פירוש על זה שישכך את האוזן ביישוב הכתובים. אין פירוש. אני ראיתי פעם במפרשים 13 פירושים הסברים מה עשה משה. אבל יש הסבר אחד שכל כך נוגע לענייננו, שאומר אותו הרמב״ם בשמונה פרקים שלו. יש חטא אחד שהקדוש ברוך הוא לא מוכן עליו. פעולה מתוך כעס. אם אתה פועל כשאתה כועס, אם אתה מגיב כשאתה זועם, אם אתה מגיב כשאתה לא שולט בתגובות שלך, כשלא עבר לילה, לפני שחשבת מה לענות, הקדוש ברוך הוא לא מוכן על זה. זה מה שקרה אצל משה רבינו. עם ישראל מתח אותו.
הוא חיפש את הסלע של מרים, הוא לא מצא את הסלע של מרים, הוא היכה את הסלע לא נכון, עם ישראל מתחיל לדבר מאחוריו, הוא מחפש איזה מקום שיש בו מים באופן טבעי, כדי לשקר עלינו שהוא מוציא מים מן הסלע. ואז משה כעס, ואמר שלוש מילים שהוא לא אמר אף פעם. שמעון האמורים, שמעון החבורת צרבנים, חבורת שוטים, ששום דבר לא משכנע אותם, ששום דבר לא פועל עליהם. 40 שנה אתם רואים ניסים, אתם דור חדש שגדל במדבר, מה ישכנע אתכם? ואז מתוך כעס הוא מכה בסלע ויוצא מים. אומר הרמב״ם, על זה הקדוש ברוך הוא לא פועל. לפעול מתוך כעס. לא לחכות עד שיעברו 60 דקות לפני שאתה מגיב. לא לחכות עד שיעבור לילה. כמה פעמים סיפרנו את הסיפור היפה מרבי יהודה החסיד, ולא יחזור עליו עכשיו. על האבא שנתן את העצה לבנו בירושלים. אל תגיב עד שיעבור לילה. תחכה לילה. למה? כי כשאנחנו כועסים, אנחנו פשוט לא רואים את התמונה המלאה. אנחנו לא כל כך שפויים. הכעס מרכז אותנו באדם שהרגיז אותנו, בפרט האחד הזה, ואנחנו פועלים ועושים טעויות, ומחר נתחווה. לכן כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. כי אדם שכועס יכול להגיע לכל חטא בעולם, כי אין לו שיקול דעת, אין לו מעצור, אין מה שיבלם אותו. זה כאילו משהו אחר, אל זר, אומרת הגמרא, כוח שלילי שפועל מתוך תוכו. ולכן בימים האלה לענות, כשאדם מובטל, כשאדם יצא לחופשה ללא תשלום, כשאין לו מושג איך הוא יחסה את צורכי הפסח, כשאין לו מושג איך הוא יפיק את הפסח באופן פיזי, כשאי אפשר לצאת, כשאי אפשר ללכת למשפחה, כשאי אפשר ללכת להורים, כמו בכל שנה. זה לא רק לא נכון, זה גם לא חכם, זה גם מסוכן. אז אני מסכם, הטיפ הראשון להתמודדות בתקופה הזאת, להיות מעביר על המידות, לשתוק, לתת לתקופה הזאת לעבור, לקחת נשימה היא תעבור. הדבר השני, אם קודם דיברנו על סור מרע, בואו נדבר על עשה טוב. נפלא, נפלא, נפלא. אין כסף ששווה את ההצעה הזאת. זה הזמן לפעול נגד הווירוס. וורן בופט, המשקיע האמריקאי הדגול, בעל מגע ידי הזהב, הבעלים של ברקשר הטווי, של אחת מחברות ההחזקות הגדולות בעולם, המצליחות בעולם, סיפר פעם מה הסוד שלו. אנשים משלמים כל שנה עשרות מאות אלפי דולרים לשבת איתו לארוחת ערב שנתית, לקבל ממנו טיפ לחיים. פעם הוא גילה לא טיפ לחיים, אלא את הטיפ של החיים, את התובנה הכי חשובה במסחר שלו. הוא אמר, אני פועל נגד השוק. כשהשוק עולה, כשהבורסה עולה, והציבור וההמון והעדר רץ לקנות, ובמקווה מדברים על הבורסה שעכשיו יש הזדמנות, הוא אומר, זה הזמן שאני בורח. כשכולם קונים, זה הזמן שאני בורח. כשכולם מוכרים, זה הזמן שאני קונה. כשהשוק צונח כמו עכשיו, וכל אחד רואה את סוף העולם, אני יודע שגם זה יעבור, מחפש הזדמנויות וקונה. בעשה טוב ברמה הזוגית, עכשיו זה הזמן לפעול נגד הווירוס. כל היום אתה צועק את העצבני. בלילה, תחפש משהו להפתיע. לתת לזולת את מה שהוא רוצה לקבל. הפתעה בימים האלה זה לא הרבה, אי אפשר לצאת מהבית. הפתעה בימים האלה זה ללכת לעזור בלשטוף כלים. זה ללכת לעזור במקלחות של הילדים. זה ללכת לקנות לזולת משהו שבא לו עכשיו להתפנק קצת, ולחיין עצבים לצאת מהבית. בימים האלה צריך לפעול נגד הווירוס, ולא רק לשתוק, אלא בסוף יום להתעלות על המידות, ולהראות לזולת, אתה יקר, אתה חשוב, בקטנה. אין כסף ששווה את הערך הזה. איך אני יודע? אני לומד את זה מגדול החכמים. החכם מכל האדם, שגם היה המומחה הכי גדול לזוגיות בהיסטוריה, שלמה המלך, מסכם את התובנות שלו בענייני זוגיות. דיברנו על זה הרבה פעמים. מסכם את התובנות שלו. מעניין להקשיב לו. היו לו 1,000 מקרי בוחן. עברנו עכשיו 3 מערכות בחירות, ראינו סקרים. סקר היה מבוסס על 400 נשאלים, 500 נשאלים. סקר הסקרים בערב יום שישי לפני הבחירות, שיתוף פעולה של ידיעות אחרונות וערוץ 2, 700 נסקרים. כאן מדובר על אדם שהיו לו 1,000 מקרי בוחן, לא בסקר. לא עם אנשים שמשקרים בטלפון על הסוקרים, אלא באופן אישי. לפי המסורת היו לו 1,000 נשים, מכל הסוגים, מכל המינים, מהארץ, מחול, יהודיות, נוכריות שהתגיירו לכבודו, בת פרו וכו'. הייתה לו הבנה בכל סוגי האישיות, והוא מסכם את התובנות שלו בענייני זוגיות בשני משפטי חוכמה. במשלי הוא אומר את המשפט המפורסם, מצא אישה, מצא טוב. מצא אישה, מצאת מישהי שמחכה לך. יש אדם אחד בעולם שבשבילו אתה הכל, מה הוא צריך? מה ממלא יותר מזה? כסף, בית, אוטו, בחייך. אם יש דלת אמות ששייכים לשני אנשים והם מחכים אחד לשני, מה צריך עוד? בספר קהלת הוא אומר את המשפט ההפוך. הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. אישה, נישואים. איזה אדם שוגע נכנס לזה מרצונו החופשי, בצורה בוגרת. עדיף לקפוץ מהגג של סורוקה, לבלוע גלולה ציינית. זה מר ממוות, זה איסורים של 100 שנה, לפחות תגמור עם זה ברגע אחד. לא ידוע לנו מהמקורות ששלמה המלך
סבל מאיזשהו, מה שנקרא היום פיצול אישיות. שלמה המלך היה אדם גדול, חכם, קדוש. מה פתאום שהוא יאמר שני משפטים כל כך הפוכים? בספרים לא רחוקים אחד מהשני, הוא ידע שנבדוק אותו. הדבר המעניין הוא ששלמה המלך שיחק עם הדבר הזה. שלמה המלך עשה את זה הרבה פעמים. אם נשים לב ולא שמים לב לזה, שלמה המלך בספרי החוכמה שלו, משלי קהלת, שיר השירים, תמן הרבה משפטי חוכמה, הפוכים אחד מהשני. זו הייתה שיטת משחק אצלו כדי לעורר את הקורא לחשוב. במשלי כבב הוא אומר, אל תען כסיל כאיוולתו, פן תשווה לו אף אתה. כשמדבר עליך טיפש, בבית הכנסת יורד עליך, אל תענה לו, כי יחשבו שאתה חבר שלו. עדיף שהוא ידבר ואתה תשתוק. פסוק אחד אחר כך הוא אומר, ענה כסיל כאיוולתו, פן יהיה חכם בעיניו. הוא עוד עלול לחשוב שהוא צודק, הוא יעשה את זה גם מחר. שתוק, תרגיע אותו. בספר קהלת חטא הוא אומר, ושיבחתי אני את השמחה. שמחה זו תכונה חשובה, זו תכונה שפורצת גבולות, מאפשרת האדם להגיע לשיא שלו. בפרק ב' בקהלת הוא אומר, ולשמחה מה זה עושה? על מה יש לשמוח בחיים האומללים האלה? טוב לאדם שלא נברא מי שנברא. אז אצל שלמה המלך זה הייתה שיטת עבודה. הוא היה תומן משפטים הפוכים כדי להעביר מסר, כדי לעורר אותך לחשוב ולהכניס לך את זה לראש. מה הוא מתכוון כשהוא אומר, מצא אישה, מצא טוב, מוצא אני מר ממוות את האישה? שמעתי פעם וורט, בעיניי זה רעיון חסידי. אני לא יודע מה המקור הראשוני שלו. בפסוק הראשון כתוב, מצא אישה. בפסוק השני כתוב, מוצא אני. אלה לא שתי נשים, אלו שני גברים. הגבר הראשון מצא אישה. יש אישה בבית. הוא יודע שיש מישהי שראויה לכל הכבוד בעולם. אז הוא נותן לה כבוד. כבוד מלשון כובד. הוא נותן לה משקל. הוא מתייחס אליה ברצינות. הוא מתייחס אליה בהערכה. הגבר השני זה מוצא אני. הוא עסוק בעצמו. הוא לא מתכוון לזוז מילימטר אחד מההרגלים שלו, מהעקרונות שלו, מהזעם שלו. כשהוא כועס, כשהוא מצוברח, כשהוא מפונק, כל הבית יתפרק. הרבה מאוד גברים הם כאלה. ילדים מגודלים. הם עוד לא יצאו מהשנאה של אמא שמפנקת אותם ודואגת להם. נכון בתורה כתוב, ועזב, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. כשאתה מתחתן אתה צריך לעזוב את צורת הגדילה הביתית שדואגים לך, ולהתחיל לדאוג לאחרים. אבל יש הרבה גברים שלא עברו את המסלול הזה. נשארו ילדים מגודלים. אומר לך שלמה המלך, מצא אישה, מצא טוב. אם תוכל בסוף יום של קורונה, להסתכל עליה, ולחשוב איך אני משמח אותה, בלי הרבה כסף. לך תרד למטה, תקנה משהו, שוקולד, יעשה לה טוב על הלב. היא תקבל את ההרגשה, שהיא חשובה, שהיא יקרה, מצא טוב. לא צריך יותר מזה בין בני אדם. בפסוק השני כתוב, מוצא אני. אם אני כועס, אני הולך לישון כועס, כל הבית יתפוצץ. מר ממוות, כי אתה כועס, היא כועסת, איפה תיפגשו? הבית יהפוך להיות שדה מלחמה. אז בסור מרע לשתוק, ועשה טוב, לפעול נגד הווירוס, וללכת לעשות משהו טוב למען הזולת. זה הכלי השני. והכלי השלישי, ואולי הוא החשוב מכולם, היינו צריכים להתחיל איתו, אבל אנחנו דווקא לשמור אותו לסוף כדי להיפרד ברוח החיובית הזאת. מספרים על אדם מבוגר, פעם מספרים את זה על חכם, על אדם מבוגר. אל תכתבו לי בתגובות שמספרים את זה לאדמו"ר ההוא וההוא, מספרים את זה על הרבה מאוד אנשים, אינני יודע מה המקור הראשון של הסיפור הזה. מספרים על אדם חכם, על אדם מבוגר, סליחה, שהאריך מאוד ימים. זו הייתה תקופה של מגפות, של צרות, כולם מתו. הוא האריך ימים לספר על כולם. שאלו אותו פעם, מה הסוד שלך? איך אתה שורד את כל הקשיים, את כל הטלטלות של החיים? הוא הוציא את המקל שלו, היה לו מקל שעליו הוא היה נשען. על המקל היו חקוקות שלוש אותיות. ג' ז' י'. שאלו אותו, מה זה הראשי תיבות הזה? הוא אמר, גם זה יעבור. בכל טלטלה, בכל שבר, בכל אסון שהיה נראה שזה הסוף, הסתכלתי על המקל, הזכרתי לעצמי, החיים הם גלגל. היום אתה כאן, מחר אתה שם. לא צריך להשתולל כשאתה למעלה, לא צריך להתייאש כשאתה למטה. החיים מתקדמים, יש לעולם מנהל, התקופה הזאת תעבור. כמה פעמים בחיים כבר חשבנו שזה הסוף? כמה פעמים חשבנו, פוטרנו מעבודה ולא האמנו שתהיה תקווה? כמה פעמים התמודדנו חס וחלילה עם איזושהי צרה או פחד מצרה? והיה נדמה שזהו, שאין תחתית, אין לאן לרדת. והקדוש ברוך הוא, בורא העולם ומנהיגו, שלח מישהו, טלפון, חבר, ידיד, עשית את החיבור הנכון, את הקשר הטוב, ויצאת משם. בימים האלה צריכים לזכור, כשהבית הוא סיר לחץ, כשהכל סוגר עלינו, גם זה יעבור. היינו שם, נעבור את זה, והחיים יהיו מושלמים. ואני אסיים באדם אחד, שיישם את העיקרון הזה, והפך להיות הצדיק. האדם שעד היום אנחנו מבקשים, רואה ישראל האזינה, נוהג כצון יוסף. אנא תנהג איתנו, כמו שנהגת עם יוסף הצדיק, או כמו שנהג יוסף הצדיק בעצמו. חולפות 22 שנה של בדידות, של פרידה. האחים נפגשים, הנס קורה, שליט מצרים פושט את המסכה ומתגלה כעני יוסף, משנה למלך מצרים, לכו תביאו את אבא. ואז יוסף שולח מתנות לאבא שלו. כן? אתה שולח מסר לאבא אחרי 22 שנה. 22 שנה אבא יושב עליך שבעה. כל יורצייט מדליק נרות. אין אפילו קבר ללכת עליך. נזכר רק בזיכרונות בערגה, בבן יעקיר, בבן סכונים שנעלם כלא היה, שטרוף טורף יוסף חיה רעה חלתו. 22 שנה, הכל מתהפך. אתה יוצא מן המתים. אתה שולח לאבא מתנה. מה אתה שולח? מה אנחנו היינו שולחים? יוסף הצדיק. היינו מצפים שהוא ישלח תמונות של שני הילדים שנולדו במצרים, שאבא לא יודע מקיומם. ממנשה ואפרים. אולי איזשהו חיבור הלכתי. איזה רעיון תורני על העגלות, על עגלה ערופה שבה הם נפרדו. לא. מה יוסף שולח? ולאביו שלח כזאת 10 חמורים. מביא רש"י שני פירושים מהגמרא ומהמדרש. פירוש ראשון, שלח לו יין ישן, שדעת זקנים נוחה ממנו. פירוש שני, גריסים של פול. פול מצרי שאוכלים במצרים עם ביצה וחומוס, את זה הוא שלח לו. אתה קורא את זה, אתה שם יד על הראש. קודם כל, בקבוק יין ממצרים. הרי אבא לא יודע אם אתה ירא שמיים. לא ישתה את היין הזה. מעבר לכך, יינות מצרים לא משובחים. מצרים ארץ חמה. אין בה גפנים איכותיים. בארץ ישראל הגפנים משובחים פי כמה. אם יש לאבא בקבוק לליל הסדר עם יין מרמת הגולן, הוא לא ייקח יין מאלכסנדריה, יין מקהיר. מה אתה שולח לו יין? מה הוא צריך אותו? גריסים של פול? אתה משמח גדול בישראל, יעקב אבינו בחור שבאבות עם שק של קטניות? אין לך מה לעשות. מישהו היה עומד לפני הרבי מלובביץ' בחלוקת הדולרים, רוצה לשמח את הרבי. עם שק של קטניות? עם שק של אפונה? שק של גריסים? אתה לא מביא ספר? אתה לא מביא תרומה? אתה לא מביא תמונות של הנכדים? מה קרה? רעיון כביר שאין גדול ממנו. יוסף שולח לאבא את המסר, אני חי. ויוסף יודע שאבא יתחיל לברר, ויבין או שלא ירצה להבין מה קרה. שעשרה אחים תמנו את אח שלהם בבור. שעשרה אחים תשתשו ראיות וחזרו ואמרו, טרוף טורף יוסף חיה רעה חלתו. שעשרה אחים יודעים 22 שנה שיוסף לא מת, והם לא מספרים את זה לאבא. יעקב אבינו ישקע באבל ויאמר, אתה יודע מה? טוב מותי מחיי. היה עדיף לי למות במחשבה שיוסף מת. הבשורה השנייה לא יותר טובה מהראשונה. שולח לו יוסף יין ישן וגריסים של פול. אומר יוסף לאבא שלו, אבא, היין הזה הוא ישן. את היין הזה לא קניתי עכשיו. את היין הזה קניתי לפני 22 שנה. אז כשעליתי מבור אחד, ואשת פוטיפר הכניסה אותי לבור אחר, תחת האשמות מכוערות, כשהשמיים נפלו, וכותרות העיתונים במצרים האשימו אותי בדברים שאנשים חס ושלום גומרים את החיים. לא יכולתי ליפול נמוך יותר. היה ברור לי שגם זה יעבור. היה ברור לי שלעולם יש מנהיג, לעולם יש מנהל. אז הלכתי וקניתי בקבוק יין, כדי שיהיה מוכן ביום שניפגש. כדי שכשכל זה ייגמר, לא אצטרך לקנות בקבוק יין, יהיה לי בקבוק יין משומר על המדף, למזוג כוסיות ולומר יחד לחיים. אבא, שים לב, בקבוק יין ישן. את הבקבוק הזה קניתי לפני 22 שנה. ואם תשאל מה ולמה, גריסים של פול. ההדגשה היא שהפולים הם גרוסים. הוא לא שלח פולים שלמים. למה? למה אתה חותך אותם? אם יעקב אבינו רוצה לשים במרק, למה אתה חותך לו? פולים גרוסים, גרוסים, הפולים נותנים את התפוקה שלהם לחלק מהבישולים, דווקא כשהם חתוכים. אומר יוסף הצדיק, רצה בורא העולם שנחתך אחד מהשני, שהמשפחה תתפרק לאחיות אמריו, כדי להוביל אותי למצרים, להציל את העולם כולו מהרעב, ולתת לך ולילדים מקום ארץ גושן, שאפשר לרדת אליו ולהמשיך את החיים במקום של חיים, במקום של סובה. זה מה שאנחנו צריכים לזכור. התקופה הזאת תעבור, ועד שהיא תעבור, להעביר על המידות, ויותר מלהעביר על המידות, לפעול נגד הווירוס, להיות שם, כדי לחשוב על הזולת, כדי לדאוג לו. אי אפשר כל היום, אז לפחות בלילה כשמסיימים את היום, לשלוח איזה פתק קטן עם תשורה. אני כל כך מעריך שאת מחזיקה את הבית בתקופה הקשה הזאת. כל כך מעריך שלמרות כל הקשיים והלחצים, החיים מתנהלים. הפתקים הקטנים האלה לא רק ישרדו את התקופה, אלא יהפכו אותה עוד לימים הכי יפים בחיינו, ונוכל לומר לקדוש ברוך הוא, אותך השם כי ענפת בי. גאולה טובה, גאולה שלמה, גאולה בקרוב, נאו עכשיו ממש, יישר כוח. Amen.